נלמד את התניא היומי של ט"ו סיוון, שער איחוד האמונה פרק A. הזכרנו בפעם הקודמת שהרבי דיבר שהפרק הזה כולו הוא בעצם חלק מהסוגריים שמתחילות בסוף פרק ד'. בהערות וציונים כתוב שהסוגריים נגמרות בסוף פרק ד' והפרק הזה הוא פרק בפני עצמו. איך שלא יהיה, מצד הסגנון, הפרק הזה הוא דומה לסוגריים שנמצאות בסוף פרק ד', סגנון קצת קשה, זה לא חלק מהמהלך הטבעי לכאורה של הדברים של האדמו"ר הזקן בשער איחוד והאמונה, כי ממש כשמסתכלים בקריאה פשוטה, אז עד הסוגריים בפרק ד', בשער איחוד האמונה ופרק ו' הם ממש המשך ישיר, כלומר סוף פרק ד' וכל פרק א' הם נמצאים באמצע והם מדברים בהרבה מושגים מעולם הקבלה, והם כאילו נדחפו באמצע באמצע הדברים בין כל מה שנאמר בפרק ד' עד הסוגריים למה שמתחיל בפרק ו'. הרבי בגלל זה אומר שבאמת הסוגריים צריכות להיות סוף הסוגריים בסוף פרק ה', כי אף על פי שזה נראה מוזר שפרק שלם הוא נמצא בסוגריים, בכל אופן בגלל הסגנון והרצף שיש בין מה שכתוב בפרק ד' עד הסוגריים לתחילת פרק ו', גורם שהסברה היא שהסוגריים נגמרות בסוף פרק ה'. כיוון שזה כך, שיש פה הרבה מילים בקבלה, דברים שהאדמו"ר הזקן לא ביאר אותם הרבה על פי חסידות, אז קצת יותר קשה לדבר בהם. ננסה להסביר מה שאנחנו יכולים. יש את השיחה של הרבי שהוא מסביר בעריכות את כל מיני עניינים, אבל יש דברים שעדיין יעזור לנו להסתכל איך הם נמצאים, איך הם מבוארים בשפה שאנחנו רגילים בה, כדי שהפרק יהיה יותר מובן לנו. נתחיל מאיזה משהו מאוד מאוד כללי. האדמו"ר הזקן בפרק ד' התחיל לדבר על שתי מידות, חסד וגבורה, שם הוויה ושם אלוקים. אני אומר משהו מאוד חיצוני, כן, מבני. בפרק ו' הוא עדיין ממשיך לדבר על שתי המידות האלה, על שם הוויה ושם אלוקים, כלומר על חסד וגבורה, ואילו בפרק זין הוא מדבר על מידת המלכות. כלומר, יש לנו חסד גבורה בפרק ד' וממשיך גם בפרק ו', ובפרק זין הוא עובר לדבר על המלכות. אבל אם תסתכלו, בלי להסביר שום דבר, משהו מפתיע זה שבסוגריים בפרק ה', בפרק ה' הוא מדבר על המידות תפארת, נצח עוד יסוד. כלומר, יש פה איזושהי השלמה למבנה של השבע תחתונות, שבע הספירות התחתונות. על הספירות העליונות יותר הוא מתחיל לדבר בפרק, בסוף פרק ז' קצת, בפרק ח', בעיקר משם ואילך, שהוא מתחיל לדבר על הרמב״ם, שאומר שהוא היודע, הוא הידוע, שכידוע, ובתחילת התניא הוא כותב שזה חב"ד באצילות. ואת כל זה הוא מתחיל לדבר באמצע פרק ז', הוא אומר, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל, שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה העצמה, הכל אחד. ובתחילת, בתניא, בהתחלה, לתחילת פרק ב', אז הוא, בתחילת התניא בפרק ב', הוא כותב שהוא המדע והוא הידוע וכו', והודו לו חכמי הקבלה, ומה זה? זה אור אין סוף, הוא הידוע, הוא הידוע, זה אור אין סוף המלובש, בסוד התלבשות אור אין סוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים, בכלים דחב"ד האצילות. כלומר, אפשר להסתכל על הסדר של שער האיכות והאמונה, כאילו הוא מתחיל חסד גבורה, ואז פרק A הוא כותב בבת אחת את תפארת נצח עוד יסוד, בפרק ז' הוא כותב על המלכות, ובאמצע פרק ז' הוא מתחיל לברר, ובעצם הוא חוזר לחב"ד. אז את כל ההמשך כמובן נדבר בהמשך, אבל זה מאוד מעניין לראות את המבנה של התניא, של כל השער האיחוד, בשביל לתפוס את הנקודה שיש בתוך פרק A. דרך אגב, זה בתניא עצמו, בליקוטי אמרים חלק א', בעצם שם כשהוא רוצה להסביר על העבודה, הוא מסביר בעיקר את החוכמה בין הדעת, הוא מסביר בפרק ג', ואחר כך הוא כותב על החסד וגבורה וענפיהם, הוא לא מסביר את המידות האחרות בהרחבה. באיגרת הקודש יש מקום שהוא מסביר בהרחבה יותר את המידות, אבל דווקא בליקוטי אמרים חלק א' הוא לא מסביר את המידות האלה כמעט. וגם פה הוא מזכיר אותם, הוא מדבר בעיקר על החסד וגבורה, ואת המידות תפארת נצח עוד יסוד הוא אומר בקצרה, בקצירת העומר. נחזור רגע לפרק עצמו, לשער איחוד האמונה. מה אומר האדמו"ר הזקן בפרק הזה? הוא אומר, והנה על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת רחמים. כלומר, לפי מה שאנחנו הסברנו, אמרנו שגם מה שמתהווה ממידת החסד וגם מה שמתהווה ממידת הגבורה, שניהם עדיין לא בונים עולם, שניהם נקראים זיו, או זיו השמש בתוך השמש, או המציאות בתוך השמש. אבל הם עדיין בתוך השמש. למה? כי מה אמרנו שמתהווה ממידת החסד, מגדולתו של הקדוש ברוך הוא משם הוויה? מתהווה לשמות האצילות שהן בעצם כמו זיו השמש בתוך השמש, שהן מרגישות שהן בטלות, וכל קיומם זה רק מה שהשם מקיים אותם. בנוסף לזה אמרנו שגם מידת הגבורה זה ככה. כי מה שמתהווה מידת הגבורה זה הגשמיות מצד עצמה, והגשמיות מצד עצמה היא גוף הנברא, כמו שהלשון של האדמו"ר הזה, כן? היא גם לא דבר נפרד, כי היא לא יודעת את עצמה, וכל קיומה זה רק מה שהשם יודע אותה. ולכן היא נקראת עדיין בתוך השמש. היא לא נקראת מחוץ לשמש, אלא היא נקראת בתוך השמש, רק מה? שהזיו בלוע בתוך היש הנברא. כמו ששם בחסד, מה שמתהווה מהחסד, אז היש הנברא הוא כאילו בלוע, לא נקרא לזה בלוע, אלא נקרא לזה לא ניכר, הוא בטל בתוך הזיו שמייצר אותו, שמהווה אותו. כך בדיוק הפוך בגבורה, הזיו בלוע וכאילו בטל בתוך היש שמתהווה ממנו, אבל עדיין זה הכל בתוך השמש. וההסבר זה, כמו שאמרנו, שזה נשמות האצילות, וזה הדומם, נקרא לזה הגוף הנברא, שהוא לא מודע לעצמו, ממילא הוא בעצם עדיין חלק מהאלוקות, אין בו אלא מה שהשם יודע את קיומו. נמצא שאין עולם. עכשיו, למה זה נקרא מידת הדין? זה מצד החסד, זה ברור, כי האור האלוקי גלוי. למה זה נקרא מצד הדין? כי זה מכסה. מה הכוונה שזה מכסה? שלא רואים את ה... לא ניכר האלוקות בתוך הדבר הנברא, ולכן זה נקרא מידת הדין. השם צמצם את עצמו. רק מה יצא מזה? יצא שאין עולם. אם נגיד את זה בעולמות בכלליים, זה כאילו כמו להגיד שיש את החסד, אני אומר, כיוון שכבר קצת הזכרנו את זה, וגם ממילא אנחנו בפרק הזה מדברים בלשונות של קבלה, זה כמו להגיד שהחסד זה כמו עולם העקודים, והדין זה כמו עולם הנקודים, כלומר עולם התוהו, ועדיין לא נברא עולם, עדיין אין עולם. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, אפשר גם להגיד שמצד מידת החסד מה שנברא בעולם זה כמו שאמרנו זה נשמות דאצילות, מצד מידת הגבורה מה שנברא בעולם זה עצם גוף הנברא, ועדיין זה לא גורם שיהיה עולם. המושג עולם, איך הוא כן נהיה, האדמו"ר הזקן יסביר אותו בפרק ז', שזה מה נקרא גדר עולם שגורם שבאמת יהיה עולם על מילואו. אבל פה, עוד לפני שהוא מסביר איך נהיה עולם, הוא אומר שלא היה קיום לעולם, ובשביל שיהיה עולם, אז השם עשה שיהיה את מידת הרחמים, שיתף את מידת הרחמים. מה זה אומר שהוא שיתף את מידת הרחמים? אומר אדמור הזקן, שיתף פה מידת הרחמים, דהיינו התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים במידת הדין, הוא רצה שבתוך המציאות יהיה, כן, שלא יהיה רק נשמות האצילות ודומם, גשמיות שאין אין, אין שום חיות בה. אפילו העזיב שמהווה אותה, אפילו הוא בלוע בתוכה. אלא יהיה מציאות של נשמות שהן יכולות להיות בתוך העולם. זה נקרא צדיקים, וגם אותות ומופתים שבתורה. הרבי מסביר מה זה אותות ומופתים שבתורה. הכוונה, האותות והמופתים, איך שהם בעצם נמצאים בתוך התורה. כלומר, יש לי מידת הדין. מצד מידת הדין, הקדוש ברוך הוא, כאילו, נמצא בתוך המציאות, יש הנברא שהוא ברא והוא לא זז. הוא אומר, זה המציאות שלי. זה אני. זה משהו אלוקי לגמרי. איך יכול להיות שינוי מילא בתוך המציאות הזאת? זה מה שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם התנה מראש. כן, מביא שבקריאת ים סוף כתוב שהקדוש ברוך הוא התנה לתנאו הראשון, כן, שהקדוש ברוך הוא התנה עם קריאת ים סוף, חזם על הפסוק אומרים לאיתנו, שהים שב לאיתנו, אז זה אומר את האמורים חזה, לאיתנו לתנאו הראשון. ומקריאת ים סוף לומדים לכל המופתים שיש, שבעצם הקדוש ברוך הוא התנה מראש, שגם כשהוא יהיה מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, כאילו תקיף בלהיות בתוך היש הנברא ובלוע בתוכו, ולא להזיז אותו ממקומו, בכל אופן הוא התנה איתו שכשהוא יוצא לגלות את עצמו, הוא יגלה את עצמו. איפה הוא מגלה את עצמו? יש שני אופנים. יש מה שהוא מגלה את עצמו בצדיקים, ויש מה שהוא מגלה את עצמו באותות מופתים. אם נחזור למה שאמרנו, מקודם אמרנו שמצד מידת החסד יש נשמות האצילות. זה נקרא צדיקים, רק לא צדיקים כמו שהם למעלה, אלא זה כמו שהנשמות האצילות יהפכו להיות צדיקים בתוך העולם. זה השיתוף של מידת הרחמים, כשהיא לוקחת בעיקר את מידת החסד בשילוב מידת הגבורה. אבל העיקר זה החסד. ויש אותות ומופתים שבתורה. מה זה? זה לקח בעיקר את מידת הדין. שיש מציאות ממשית, שהקדוש ברוך הוא כאילו התקבע בתוכה. כן? קיבע את עצמו להיות דווקא במציאות הזאת, להיות דווקא ככה. אבל שיתף מידת הרחמים, שזה יהיה על תנאי, שאם הוא יוצא לגלות את עצמו, אז הוא יוכל לגלות את עצמו על ידי המופתים. אותות ומופתים. אז נמצא שהצדיקים והאותות והמופתים שבתורה הם בעצם שניהם בכל אחד יש שילוב של מידת החסד ומידת הרחמים, ושניהם ביחד הם גם בעצמם, הצדיקים הם יותר מידת החסד, הם נשמות באצילות, שמתחילות לרדת לתוך המציאות, ואותות ומופתים של התורה, זה מציאות שהיא לא כל כך תקיפה וכל כך מסתירה, אלא היא מתחילה להיות קצת יותר רכה, שאפשר יהיה לראות את האלוקות שנמצאת בתוכה. ממשיך האדמור הזקן ואומר, והנה על זה אמרו בזוהר דלעילה בסיטרה דקדושה אילאה אית ימינה ואית שמאלה, דהיינו חסד וגבורה. פירוש דשתיהן הן מידות אלוקות למעלה משכל הנבראים בהשגתם, דאילו וגרמו יחד בעולם האצילות. כלומר, עכשיו הוא מסביר שמידת החסד, מידת הגבורה למעלה, הם, למעלה בקדושה יש ימין ושמאל, שזה מידת החסד ומידת הגבורה. אני יכול, יש עוד הרבה מידות. נכון, יש עוד הרבה מידות. אבל זה שיש מידת החסד ומידת הגבורה, וממילא אחר כך גם יש את השילוב ביניהם, זה מה שעושה, בונה את, את הכל כקווים, שיש כמה קווים, אחד אריך ואחד קציר. אז יש לנו את מידת החסד ואת מידת הגבורה, ומזה נבנה כל, נבנית כל המציאות. ושתי המידות האלה הם למעלה משכל הנבראים. למה, מה מיוחד בהם שהם דווקא הם למעלה משכל הנבראים? כי באמת המידות הנמוכות יותר הם כבר לא לגמרי אנחנו נגיד עליהם שהם למעלה משכל הנבראים כמו חסד וגבורה. כלומר, יש את חב"ד, את החב"ד שהם אור המאיר לעצמו, הם בכלל לא ביחס לנבראים. יש את מה שמידות החסד והגבורה, הם כן ביחס לנבראים, אבל עדיין הם יהיו למעלה משכל הנבראים. ויש את המידות הבאות, כמו שהוא יסביר פה מיד, שהן כן מתלבשות להיות מתפסות כביכול בשכל של הנבראים. מה זה? איפה רואים את הדבר הזה? זה מה שהוא מסביר הלאה. אומר, ואף השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו. כן? משה רבנו, יש לו, הוא נברא. יש לו שכל. איפה הוא משיג? בשכל שלו, שכל של נברא, של משה רבנו, איפה הוא משיג? אומר, ואף השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו לא הייתה בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשות בעולם הבריאה, ואף גם זאת, לא בשתי מידות אלו חסד וגבורה, אלא על ידי התלבשותם במידות שלמטה ממדרגה שאין מידות נצחות יסוד, כמו שכתוב בשער הנבואה. כלומר, שמשה רבינו, אבי כל הנביאים, כשהוא משיג את מידת החסד ומידת הגבורה של השם, כלומר, איך שהשם רוצה לגלות את עצמו למטה, לנבראים, הוא בעצם צריך להשיג את מידת החסד ומידת הגבורה של השם, אבל הוא לא משיג אותם כמו שהם למעלה, הוא משיג אותם כמו שהם נמצאות בתוך מידות נצחות יסוד. כלומר, הן מתלבשות בתוך המידות התחתונות, והמידות התחתונות הן מתלבשות למטה. כמו שזה הסדר הרגיל, שהנאי של העליון מתלבש בחב"ד של התחתון. אז משה רבנו בהשגה שלו, החב"ד שלו, מתלבשים בתוכם, על ידי כל מיני התלבשויות שאנחנו לא יכולים לפרט אותן, אבל מתלבשים, הנצח עוד יסוד מתלבשים בתוך ההשגה של משה רבנו, והחסד וגבורה מתלבשים בתוכם. כי החסד והגבורה כמו שהם בעולם האצילות, הם לא יכולים להתלבש ישירות בהשגת משה רבינו. זאת אומרת שמה שהאדמור הזקן עכשיו רצה להסביר לנו, שאף על פי שהוא אמר מקודם שחסד וגבורה הם מהוות את המציאות, אבל איך הם מהוות את המציאות? הם מהוות את המציאות כמו שעדיין זה הכל בתוך כדור השמש, כן? בתוך עולם האצילות, זה חסד וגבורה למעלה. ולמה זה חסד וגבורה למעלה? זה בגלל שזה, כמו שאמרנו, זה הכל, הכל אלוקות שם. כל מה שיש, כל מה שנברא שם, זה רק מה הקדוש ברוך הוא מהווה את הדבר. ולכן זה נקרא שזה בעולם האצילות. אז הנשמות באצילות לפני שהם ירדו לביאה, הם שם, הם כלולות בהשם לגמרי, הם בתוך עולם האצילות. היש הנברא, כמו שהוא לא מודע לעצמו בכלל, הוא גם נפרע, למעלה למעלה. וזה הגבורה. אבל כדי שזה יתלבש בשכל של הנבראים, אז יש לנו את המידות חסד וגבורה, איך שהן מתלבשות, כמו שהאדמו"ר הזקן מסביר באיגרת הקודש, מה זה מידות נצח עוד יסוד, זה שהמשפיע הוא חושב איך להביא את ההשפעה שנמצאת בחסד ובגבורה, את האיזון ביניהם, את החסד והגבורה, כמו שהן צריכות להיות, הן מאזנות אחד, הן מאזנים אחד את השני, שיש פה גם מעלם, גם גילוי וגם מעלם, איך הם יבואו לידי התלבשות ויכולת הכלה אצל המקבל. אחרי שהאדמו"ר הזקן הסביר את המידות האלה, נצח עוד יסוד, בעצם הסביר גם את התפארת, גם נצח עוד יסוד, בהשגת משה רבנו, את הנצח עוד יסוד בהשגת משה רבנו, אומר על זה, אומר האדמו"ר הזקן, יש עוד מקום שאני רוצה דרכו להסביר איפה מתגלות המידות חסד וגבורה. זאת אומרת, רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו, חסד וגבורה. כלומר, עכשיו הוא רוצה למצוא מקום שיש לנשמות השגה בחסד וגבורה. עכשיו, לכאורה אמרנו ש נשמות הן שייכות לחסד, אז זה פשוט. אבל זה הנשמות, כמו שאמרנו, כמו שהן בעולם האצילות. אבל כמו שהן נמצאות בגן עדן, כלומר, נגיד בעיקר בגן עדן עליון, בעולם הבריאה, אז הן לא יכולות להשיג את החסד והגבורה. הן לא בטלות לגמרי במהווה אותם, בידיעת השם אותם. כמו שהנשמות האצילות בטלות עולם האצילות. מה קורה להן, לנשמות, כשהן נמצאות בעולם הבריאה? הן משיגות את זיו השכינה. אבל זיו השכינה, כמו שהאדמו"ר הזקן כותב בפרק מ"ב, אי אפשר להכיל אותו. אם הוא יתגלה, הוא יבטל את כל הנבראים לגמרי. כדי שהשכינה כשהיא תתגלה, היא לא תבטל את הנבראים, היא צריכה להתלבש. במה היא מתלבשת? יש פה משהו מפתיע בפרק מ"ב, צריך להסביר את זה בעריכות, למה זה, איך זה עובד ככה, אנחנו, מה שנספיק בקצרה, נספיק. מסביר שכדי לגלות את השכינה, צריך שיהיה לה מעטפת. מה המעטפת שעוטפת את השכינה כדי שהיא תוכל להתגלות למטה? זה התורה. דווקא מה שיוצא מהחוכמה. אף על פי שהשכינה זה המלכות, האם המלכות תתגלה, היא תבטל את כל הנמצאים. אם היא רוצה לא לבטל את הנמצאים, היא צריכה שהתורה, שהנה החוכמה יוצאת, היא תלביש ותחסה. למה הנבואים לא בטלים שמגיעה החוכמה? כי החוכמה היא יכולה להתלבש בתוך הנבואים. כלומר, השכינה, אם היא מתלבשת בתוך הנבראים, היא מכסים על השכינה, ובאמת היא נעלמת. התורה, גם כשהיא מתלבשת בתוך הנבראים, היא לא נעלמת. אני רואה את האלוקות שבה. לא מתעלם, כשהשכינה יורדת והיא נמצאת בתוך הבריאה, אז היא כאילו כמו בגלות. באמת נעלם, לא רואים את האלוקות. נסתר האלוקות. כמו, לא כמו שאני נכתב, אני נקרא, אני פתאום משהו נסתר. אבל התורה, גם כשהיא יורדת למטה, 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 והיא מתלבשת בגשמיות ממש, עדיין זה נשאר משהו אלוקי. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מדבר, ומה שהוא רוצה שיהיה עולם, הוא מוסתר על ידי העולם, אז באמת לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, והוא אומר לי לעשות משהו גשמי. אף על פי שבאמת זה מתלבש בתוך משהו גשמי, תמיד יהיה ניכר שזה השם. כלומר, אני עושה מצווה, אני לומד תורה, אני אומר שזה מה שהשם, זה החוכמה של השם, זה התורה, זה הרצון של השם. אם זה הרצון של השם, או זה החוכמה של השם, זה תמיד יגלה את האלוקות שבו. זה נכון, זה יגלה את האלוקות דרך משהו מאוד מאוד מסוים, דרך התלבשות במשהו גשמי, שהוא נתפס אצלי, שאני יכול לתפוס אותו. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את השכינה, הוא מגלה אותה על ידי זה שאנחנו יכולים לתפוס את התורה. התורה היא זאת, זה תל תורה, הוא זה שגורם שאנחנו נוכל לתפוס את השכינה שיורדת בתוך התורה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מציאותו אלינו, שבאמת הכל 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 זה אלוקות. אם הוא יגלה את זה שהכל הכל זה אלוקות, שהכל זה דבר השם, שהכל זה רק הוא בעצמו, שזה בעצם להגיד שהשכינה, כלומר כל מה שגרם שיהיה את המציאות של העולם הזה, היא יתגלה שזה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז יתבטא לעולם, לא יהיה אלם. לכן מידת המלכות היא ההתנשאות, היא מעלימה את עצמה ואומרת יש עולם ואני כאילו לא נמצא. זה מידת המלכות, כמו שאת כל זה הוא יסביר בהלכות בפרק ז'. אבל לענייננו, מידת המלכות היא מעלימה. כדי שהיא תוכל להתגלות, היא צריכה להתגלות. זה שבעצם, למרות שהיא מעלימה, היא בעצם גם הקדוש ברוך הוא, זה יוכל להתגלות על ידי שהיא מתלבשת בתוך התורה והמצוות. שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה להתגלות בצורה מסוימת, בתוך המציאות. וזה שהוא רוצה דווקא בתוך המציאות להתגלות, זה מה שגורם שהמציאות תהיה יציבה. כלומר, גם אם הקדוש ברוך הוא פתאום יגלה לגמרי את עצמו, בכל אופן המציאות תישאר קיימת. למה? כי יישאר זה שהשם רצה להתגלות דווקא באופן הזה. לכן גם כשהקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו, בכל אופן זה לא יבטל את המציאות, כי השם רצה דווקא דרך זה להתגלות. זה מוסמר, כמו שאמרנו בעריכות, בפרק נ"ב, קצת גם בפרק ל"ז, סוף פרק ל"ז, גם זה מוזכר. אני נפתח שבאמת אני זוכר שזה פרק ל"ז ולא פרק ל"ו. לא, סליחה, טעיתי. זה פרק ל"ז, סוף פרק ל"ו. נמשיך לקרוא הלאה לפי זה. מה זה מתן שכרן? מתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו, חסד וגבורה, והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. למה? כי מהתפשטות שתי מידות אלו נמתח רקיע. איך נעשה הרקיע? נעשה על ידי ככה מבואר בעץ חיים, שזה מה שכתוב פה בהמשך, בסוף, בסוגריים, בסוף כתוב עץ חיים שם ממדלת פרק ג', אצלנו זה שם ממגימל, אני לא יודע למה כתוב פה שם ממדלת, או למה אצלנו זה שם עם ג', בכל אופן זה שם עם ג' פרק ג'. שם כתוב שהרקיע נוצר מיש במים, שזה המידות חסד וגבורה. שתי מידות אלו נמתח רקיע על הנשמות שבגן עדן, ורקיע זה נקרא רזה דאורייטה. כן? הוא נקרא הסוד של התורה. איך התורה נהייתה? התורה נהייתה מאש ומים, ממידות חסד וגבורה. כלומר, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה גם להתפשט, אבל גם להתפשט בצורה מסוימת. כלומר, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נמשך, זה נקרא חסד. אבל הוא נמשך דווקא באופן מסוים, כמו שדיברנו על ניגון. שניגון, בזה נקרא טעמי תורה, ככה גם מבואר בלקוטי תורה, בביאור על והניף. והניף שני כבשים, עליך על שני כבשים על שבועות, לא זוכר, והניף הכהן לפני השם, אז הוא מניף לפני השם. שם האדמו"ר הזקן מסביר שתורה שבכתב זה הטעמים, זה הניגון, מה שהקדוש ברוך הוא נמשך, אבל הוא נמשך באופן מסוים, וזה בעיקר תורה שבעל פה. זה נקרא גבורה, היא ניתנה באש ומים, מים ואש. המים זה מה שנמשך, זכור אב נמשך אחרי כחר כמים, והאש זה זה שזה צריך להיות מדויק דווקא בתכלית הדקדוק. זה מה שאומר האדמו"ר הזקן, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נוכל ליהנות מזיו השכינה בגן עדן, אז בעצם יש רקיע, זה דרך אותיות התורה. דרך זה שהוא אומר שהוא רוצה להמשיך את עצמו בתוך התורה באופן מדויק, באופן מסוים. מה, איך דווקא בו הוא ממשיך את עצמו. זה בונה רקיע, כמו שאמרנו, שהתורה אין לה בעיה להתלבש בתוך המציאות הגשמית, ועדיין היא נשארת גילוי אלוקות. לעומת שכינה, אם היא תגלה את עצמה, שבעצם היא זו שהייתה את העולם, אז אין עולם, יש רק, כבר יהיה רק אלוקות. כדי שיהיה את המציאות של העולם, אז צריך את שניהם. עכשיו הנשמות בגן עדן, כדי שיהיה להם מציאות, צריך שיהיה, שהם ייהנו מזיו השכינה, אבל מה הכוונה שהם ייהנו מזיו השכינה? הם ייהנו מזיו השכינה, אם השכינה תתגלה שבעצם הם בעצמם חלק מהשכינה, אז הם יתבטלו. הם יהפכו להיות האור של הנר, שזה הנשמת אדם, יהפוך להיות חלק מהאבוקה, והם יתבטלו לגמרי. אבל יש רקיע, מרקיע זה הכוונה איך שהשם מגלה את עצמו בתוך התורה, שהוא עצמו מאש ומים, הרקיע הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו דרך הרקיע, על ידי הרקיע, כלומר, על ידי זה שהוא רצה שהנשמות הם יגלו אותו באופן מסוים. הם יגלו את המציאות שלו, כלומר הוא יהיה נמשך לשם, אבל באופן מסוים. ואיך? כמו שכתוב בתורה. השם רוצה לגלות את עצמו כמו שזה כתוב בתורה. ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו דווקא על ידי המציאות, דווקא על ידי תורה ומצוות, אז ממילא הנשמות כבר יש להם קיום, הן כבר לא בטלות, כי הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות דווקא לפי איך שהן מגלות אותו. כלומר, דווקא על ידי תורה ומצוות. זה מה שאומר, וזה נקרא רזה דאורייתא, ובו סוד כף בית אותיות התורה, הנתונה משתי מידות אלו כתכתיב ממינו יש דת למו, ומרקי הזה נוטף תל למזון הנשמות, דהיינו ידיעת סוד כף בית אותיות התורה, כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת, והתורה היא מזון הנשמות בגן עדן, והמצוות הנבושים כמובן כל זה. כלומר, בעיקר מה שהוא מדבר פה זה על המזון, אנחנו לא נעריך על הלבושים. כן, יש לנו מצוות שהם רצון השם, שהם עושים לבוש לנשמה, אבל יש לנו את התורה שהיא מזון לנשמה, כמו שמופיע בפרק A, בליקוטי אמרים חלק הראשון. המזון של הנשמה, ממה היא ניזונת? היא ניזונת מזה שהיא יכולה להשיג את הבורא, בידיעת הבורא. כמו שהאדמו"ר הזקן כותב בפרק למתחת מנהלי, שכל התענוג שיש לנשמות זה רק מלהשיג את הבורא. אין לנשמות תענוג אחר. איך הן משיגות את הבורא? הן משיגות את הבורא איך שהוא מתלבש בתוך התורה והמצוות שלהם. וזה נקרא שהוא מייצר רקיע שנמצא על עליהם, כדי שהשכינה, מה שבא ואומר שבאמת הכל זה אלוקות, לא יחלה, לא יבטא לחלוטין את הנשמה כשהיא נמצאת בגן עדן. נמצא שבעצם מה שהאדמו"ר הזקן עשה פה בפרק A זה שהוא הסביר לנו איך האותיות הן מגלות את השם לנשמות. כלומר, איך זה מתגלה בעולם הזה, כמו שאנחנו, זה לא מתגלה לנו. זה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, כל כך האור גנוז, שלא רואים בכלל שהאור גנוז בתוך האותיות. רואים רק את היש הנברא. כמו שהוא עוד יסביר יותר ברכות בפרק ז'. אבל הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו עד היש הנברא, והעלים את זה שהוא בכלל נמצא בתוך היש הנברא. נמצא שיש רק את היש הנברא. זה כשאני מסתכל על העולם הזה. איך זה בעולם הנשמות, אומר, בעולם הנשמות זה לא עד כדי כך. יש איך בעולם הנשמות, יש איך שהשם מגלה את עצמו בתוך האותיות, זה נקרא אותיות התורה, איך שהנשמות רואות אותו בגן עדן, והקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו על ידי זה שהוא אומר, אני רציתי שתעשו את התורה, אני שמחתי שעשיתם ככה, שלמדתם ככה, אני מאוד מאוד שמחתי בזה, וזה נקרא שהוא בעצם כל המציאות שיש לנשמות בגן עדן, זה רק השמחה של השם, אין מציאות כמו שלנו, שיש מציאות שעומדת מנפרד, אלא כל המציאות זה רק מה שיש לקדוש ברוך הוא תענוג ממנו, הוא קיים, מה שאין לקדוש ברוך הוא תענוג ממנו, הוא בעצם לא קיים, הוא לא, וודאי לא בגן עדן, הוא גיהנום. מה שיש לקדוש ברוך הוא תענוג ממנו זה גן עדן. על לגלות את מה שיש לקדוש ברוך הוא תענוג ממנו, זה יכול לבטל אותנו, כי אם יש לקדוש ברוך הוא תענוג, זה הכל זה הוא בעצמו, אז זה יכול לבטל אותנו לגמרי, אבל יש לו תענוג ממה שאנחנו עושים. זה גורם שמציאות שלנו נשארת קיימת. והכף בית אותיות, זה איך שהקדוש ברוך הוא בעצם מבטא את המציאות שלו, ובגן עדן אנחנו יכולים לראות שבאמת זה מה שהקדוש ברוך הוא נהנה ממנו. אז בעצם יוצא שיש לנו פה איזשהו מעבר. בפרק ד' הוא דיבר על הנשמות והצילות, ועל מציאות הדוממת שהיא נפרדת, אבל עדיין היא כלולה באלוקות לגמרי. אבל עדיין לא רואים מזה עולם. את העולם שלנו, כמו שאנחנו רואים, אי אפשר לראות מזה. כי זה הכל בטל באלוקות. איך שזה מופיע בגן עדן, כבר אפשר להתחיל להרגיש. מה אפשר להתחיל להרגיש? להרגיש שזה הכל אותיות של השם, והחסד והגבורה הופכות להיות רקיע, שגורם שאנחנו לא נראה לגמרי לגמרי את איך שהכל זה אלוקות, אלא זה איך שהשם רוצה להתגלות דווקא דרך התורה והמצוות שאנחנו עושים, ככה הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו אלינו, וממילא זה מה שמזין אותנו, זה מה שנותן לנו חיות, האותיות שהשם מדבר, הן נותנות לנו ישירות חיות, כלומר התענוג שיש לו, שמתבטא בתוך האותיות, הוא מבטא את התענוג שלו באותיות, וזה מה שאנחנו בעצם לומדים מגן עדן, זה נקרא טעמי תורה, שיש לו כל התורה שלמדנו פה בעולם הזה, אנחנו בגן עדן שומעים את הטעמי תורה, כלומר השם מבטא את התענוג שלו בתוך האותיות האלה, ומזה אנחנו ניזונים, אנחנו מתחיים מהתענוג שיש לקדוש ברוך הוא, מהקיום שלנו, מהתורה, מהקיום שלנו, כלומר מזה שהנשמות שלנו היו עסוקות בתורה. זה מה שהצלחנו בפרק הזה להסביר. בעזרת השם פעם הבאה נמשיך בפרק ו', שהוא כמו שאמרנו המשך ישיר של פרק ד'.